טוב, שלום.
היית משהו כללי אתמול? ככה, אוקיי. משהו כללי אתמול, היה ויכוח עירוני. עד כמה תשילים, זה רק מייסה, או בני ככה רצה להבין, או שיש בו הוויה. ואנחנו נמשיך וניגע בנושא הזה היום. מזה לשתוח שני דברים שקשורים בלימוד הקודם, ומזה להתגלגל ישר לסוגיה הבאה. ראשית, לשמחתי הגדולה, תוך כדי הלימוד של סוגיית משמוש, צד את העין שלי דברי הריטב"א בשוקה דף מ"ו, שם על המחלוקת האם על סוכה מברכים רק פעם אחת בתחילת חג הסוכות, או האם מברכים כל שבעה. הגמרא הרי אומרת כתנאי, היא משווה את זה למחלוקת בתפילין, ועל זה אומר שם הריטב"א שבמבט ראשון לכאורה זה הצלבה מוחלטת, דהיינו כשם שיש דעה שבסוכה מברכים רק בתחילת החג, כך גם בתפילין מברכים אחת לכמה ימים. מה זה אחת לכמה ימים? אז זה אומר הריטב"א, אבל מה שמה לכאורה, רבי יוחנן דאמר סוכה זין, כרבי דאמר תפילין כל זמן שמניחן, ושמואל דאמר בסוכה יום אחד, כרבנן דאמרי תפילין לא מברכים אלא שחרית בלבד. אפשר להרגיש את הפער העצום בין לשון הברייתא ביחס לתפילין שחרית, לבין לשון שמואל סוכה יום אחד. סוכה יום אחד זה אחד מתוך שבעת יום שחרית, בפשטות מה משמעו? מדי יום, נכון? בבוקר. ומה משמע שהברכה היא מדי יום? ואז הוא ממשיך, וכי יחיד לרבנן סגי בברכה אחת לכל הנחות שביום, החינם היא סגי ברכה אחת בסוכה כל שבעה. כן, אז אם כך, אז מה ההבדל בין תפילין שהוא כל יום וסוכה שהוא פעם בשבוע? אז הוא אומר, וכיוון זה לא מפסק לילות מימים, היות וסוכה זה משהו מתמיד, זה שבוע שמגורים במקום כולו כאחד יום האריך תמינו, ומה שמברך בתפילין בכל יום ויום, משום דעיקה הפסקות לילות בינתיים, וכסבר לילה לאו זמן תפילין, היות ולילה הוא לאו זמן תפילין, אז כל יום, נכון, כל יום זה מתאפס, ולכן הוא ממשיך. ואם כן, הוא אומר, תעמד רבנן בתפילין דלאו כהלכתא, דקיימא לן בתפילין דלילה זמן תפילין, הלכה ואין מורין. כן, זו הרי התפיסה הרווחת בראשונים, שההלכה היא שלילה הוא זמן תפילין, ולכן תשמעו מה הוא אומר. וישתכח אם כך, מה נגזרת מזה? דליקה הפסקת לילות, ולמה מברך עליהם, לא היה לו לחזור ולברך עליהם, אלא כשהפסיק שבת המועד בינתיים, שאינו זמן תפילין. ולשון פשוטה, הריטב"א סבור שלמאן דאמר לילה זמן תפילין, היה ראוי לברך על תפילין נגיד יום ראשון בבוקר, ואז ברכה אחת שהולכת עד מתי?
יום שישי.
עד יום שישי, כי הדרשה של לך לאות ולאות ולא אות בתוך אות מפקיע את שבת ויונת, אבל הוא ודאי מבטא כאן בצורה מאוד עמוקה רעיון שהיה בשיעור בערב חג השבועות, שגם חוזרים עליו כל הזמן, שהמשמעות של לילה זמן תפילין זה לא שאתה יכול בלילה לקשור את התפילה ידך, אלא שזה הופך את מצוות תפילין למצווה מתמשכת, יום, לילה, יום, לילה, יום, לילה, זה שרשור ארוך, בדיוק דומה לחג הסוכות שהוזכר באותו שיעור. הדיון בבבלי בסוכה מ"ג, מצוות סוכה נוהגת בלילה. כלומר, ריטב"א כאן מבטא בצורה מאוד מאוד עמוקה את היסוד ששואף, רוצה לראות בתפילין מצווה מתמדת, דבר שמלווה את האדם תמיד. מעבר השני, למה הוא שם לב? אנחנו מגיעים לצד השני, וזה בעצם אולי הסיפור של תפילין בלילה. הוא שם לב שהנוהג הוא לברך מדי יום, אבל בלשון אחרת, הריטב"א כאן נדרש לתת לעצמו דין וחשבון, יחד עם זה שאני אומר שלילה הוא זמן תפילין, כלומר תפילין הוא דבר מתמיד, הוא דבר של נוכחות מתמדת בחיי האדם, אבל עובדה היא שההנחה נעשית מדי יום, עובדה היא שיום יום מברכים, כנראה שהוא לא מתמיד, כנראה שהוא בכל יום. וזה תראו מה הוא מציע, אני רוצה לתרגם את זה למונחים שעלו בלימוד שלנו. ויש לומר, ומכל מקום, כיוון דהן מורים להניח תפילין לכתחילה בלילה, הפסקה חשיבה. אבל בלשון אחרת, נכון שזה מצווה מתמדת, אבל האין מורים כאן מה מכיל בתוכו את הידיעה הברורה שמה יש לאדם בחייו גם הפסקות, יש לאדם בחייו גם שינה. כן, ואני אגיד את זה בצורה שאנחנו חתרנו אליו, ואנחנו מצד אחד רוצים אני לפחות רוצה, כן? שהתפילין תהיה דבר מתמיד, איזושהי תודעה שהיא מונחחת עמוק בתוך העולם הפנימי שלי. מצד שני, אני מודע בהחלט לכך שהתודעה האנושית היא בעלת זמנים שונים, תודעות שונות, זה ער ישן, זה כבד, זה נדלק, והתמידיות לא יכולה לטשטש את האנושיות העמוקה שיש בתוכה פערי זמנים. והוא רואה את זה דרך הלכה ואין מורין, כן. כאן בלימוד שלנו הוצא שזה נעשה באמצעות שמירת התפילין, דהיינו, אני ביום מניח את התפילין ובלילה אני שומר עליה, כלומר הם מונחחים תמיד בחיים, אבל יש הבדל תאומי בין שתי הנחחות. ובאיזשהו מקום הסוגיה הזאת, סוגיה שהולכת על מציאת איזון בין התמידיות לבין הידיעה הברורה שיש לאדם שתי, נדבר בשם בעל התן, יש לו שתי נשמות, כלומר יש לו נפש אלוקית, נפש בהמית, יש צרכי גוף, יש בית כיסא, יש שינה, יש אוכל, והדברים האלה הם מצד אחד עומדים בסתירה מסוימת, אבל הם לא מבטלים לגמרי את היכולת של התמידיות.
זה מעניין, זה דווקא, זה מאוד מתחבר דווקא למי שמביא את רב באותה סוגיה,
כן.
על שהוא מצד אחד הוא פוסק רבנן, שהוא אומר שצריך לברך פעם אחת ביום, שני הוא נוהג, כשהוא כל פעם
ש... חולים עד למשם ש...
כן, זאת אומרת, כל פעם שיש כיתויים, כן, אז הוא כל פעם דבר חדש, כי הוא מודע לפער הזה.
בדיוק, כן, כלומר זה משהו מאוד עמוק, שנמצא קודם כל, עוד לפני הסוגיה, הוא נמצא בעולם שלנו כבני אדם. אנחנו יכולים להיות באיזושהי תודעה מאוד משמעותית, אבל להיות בן אדם גם אומר עסקות, גם אומר שמחבר אותו, אין לנו, לפחות אני משתדש, לא היה לי סכסוך בין הנפש האלוקית והבהמית, אני מבין שיש שני כוחות שאלוקים יצר בי.
אני באמת יוצר כיתון, זאת אומרת, אתה לא יכול באמת להתפנות ועיניים לשמור על כאילו, אז זה סתם משהו כבר שונה, זה חייב בחשיצור חייץ ברצף. זאת אומרת, האם רב באמת זה
היה חייב
להפסיק את הרצף של
הברכה
כולה? לא יודע, אני אפשר לשמור
את הדבר. אני נחלמי, כלומר, אתה צודק שהשלב הבא בסוגיה, עד עכשיו דיברתי בשם הרצפה על השאלה, האם היה רואי לברך פעם בשבוע על תפילין? כי אתה כל השבוע בתודעת תפילין או כל יום? והוא מדבר בעיקר על הלילה כקוטע. עכשיו אתה צודק, כהמשך הסוגיה, תולה שם הדיון שגם ביום יש כיתויים. כן, אם נדבר כמו יום ולילה, יש יחידות זמן שונות ביום, גם היום מתחלק. וליחידות האלה הגוף תובע את שלו, יש רציפות וכיתוע בתוך המעבר בין היחידות האלה, ארוחות, וכל ארוחה שייכת לחטיבת זמן ביום. אתה צריך לאכול, אתה צריך עוד כמה דברים. ואז עולה השאלה, האם מה שאני כוח מוצחן בין פה ברצווה, על הלילה, ומת היום, האם נכון גם בתוך היום עצמו? כן? האם כל אימת שאתה מוריד אותם, אתה רואה את זה בכיתוע? כן, שיש הצפת נכון את השאלה. האם זה שעושים שלום עם הכיתועים? הייתי אומר, צריך לעשות שלום עם הכבלים האנושיים, ולא לחוס עליהם. אני הכרתי את סבתא שלי עליה שלום שהייתה תלזאית, נולדה בתלז. אמא של אבא שלי, אבא שלה היה מזכיר של ישיבה תלז, היא נולדה בחצר של הישיבה. והייתה אישה מאוד מלומדת שהיה בה בעיקר שאיפה גדולה ללמוד, היא באיזשהו מקום אמרה לי פעם, דודה שלי הצטערה שהיא נולדה בת. היא ממש ברכה שעשה לי כרצונו, פשוטו כמשמעו. וממש רצתה ללמוד. והיה לה איזושהי תכונה שבאה מעולם שבעלי המוסר, לא פופולרי בישיבה חסידית להגיד את זה, אבל שהיא הרגישה שהגוף זה כבלים נגד, הייתי אומר, התרוממות של הרוח. אצלה לישון הרבה, אצלה היה חטא מוסרי. זה הייתה ישנה הרבה בכיסא. אבא שלי גם ירש ממנה משהו מזה. היום כשאבא שלי זקן והגוף באמת דורש יותר, אפילו מרגיש שהוא עושה שלום את עצמו. וזה שצריך לישון, אז הולכים לישון, וצריך לאכול, אז אוכלים. אבל אני יכול להגיד, הוא גידל אותנו באיזה בית כזה, שהייתה אווירה כזאת מסוימת, אני זוכר אותו מתעצבן מאוד בשולחן עם ארוחת ערב, היו קצת מריבות על אוכל או דברים כאלה, מה שקורה, אני זוכר אותו תמיד מטיף לאחיות שלי בעיקר, הוא היה אומר להם, השאלה הגדולה היא מי שולט על מי, אתה על הקיבה או הקיבה עליך? ואני חושב שאחד מהדברים שלמדתי מאשתי זה לעשות שלום עם הגוף שלך, עם הצרכים שלך. כשאתה חולה תישאר בבית, שעייף תלך לישון, שאתה... זו שאלה גדולה בעבודת השם, ודווקא באמת התורות החסידיות הן אלה שמאוד מקבלות את עבודת השם דרך הגוף. וכן השאלה שאתה מנחיח היא שאלה נכונה, כשאדם צריך לחלוט את תפיליו כי הוא הולך לבית הכיסא. כן? מה... זה קוטע אותו? עכשיו הוא בהמר או ש... ואני באמת מאמין בלב שלם שזה שיש הלכות בית הכיסא, ואני יודע שרבו הגיחוכים על זה מכל מיני אנשים שלא יראים ושלמים, אבל זה שיש הלכות בית הכיסא ממש, גם בית הכיסא יש שהתכבדו מכובדים, וגם בתוך בית הכיסא יש אנושיות, יש צלם אלוקים. דווקא בפעולה הגופנית הזאת הכל כך גשמית יש יכולת להנחיח בה את הקדושה, מה שאומר שזה לא קטוע. מצד שני, ברור שזה שונה מלהיות מחוץ לבית הכיסא, כן? כלומר, הפיקחון שעושה שלום בין המעברים האלה לחיי אדם, הוא לא מטשטש, זה מעברים. אני לפחות ככה רוצה מבחינת החוויה שלי האישית, את מה שהסוגיה מדברת, כלומר, הסוגיה, אני אגיד את זה בצורה, הסוגיה פשוט לוקחת חוויה אנושית שכל בן אדם כבן אדם חווה אותו, והוא בא לידי ביטוי בשאלה ההלכתית שהיא מציפה. כלומר, אותה דעה שהיא אומרת, אז אל תברך אפילו, כביכול אומרת, בתודעה שלך זה לא הפסקה, זה ברצף. הדעה דווקא שאומרת, כן, כל פעם חלף תניח עוד פעם, אפשר לפרש אותה בצורה הזאת, שפירשתי קודם. דיינו, לא שזה קיטוע, אבל מצד שני, כן, זה שונה. אני אומר, אתה יכול גם להגיד בשפה טכנית לחלוטין, אם אתה רוצה. אני יודע שאנחנו משתדלים שלא, אבל שעל בריסקר איך היה משרש את הגמרא הזאת, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה. שצריך להבדיל בין השאלה, האם הברכה היא על המייסה של ההנחה של התפילין, או על הקיום של המצווה. ובריסקר היה מפרש את הגמרא הזאת, שאתה מברך על מייסה המצווה ולא על קיום המצווה, ולכן קיום המצווה הוא כל היום כולו, אבל כל פעם שאתה מניח, אתה מבצע מייסה של ההנחה, על זה אתה מברך. שבשפה קיומית הייתי לוקח את הבריסק הזה ונסה לתרגם אותו כמו בדברים שנאמרו קודם, שהצורך לחלוט ולהניח מבטא כן הפסקה, הוא כן מבטא מודעות למעברים, אבל זה שאני מברך לא חייב לומר רוחנית שזה נקטע לגמרי. יש רצף יחד עם הרצף נוצר לא בגלל שמטשטשים את ההבדל אלא הבסיס ההבדל. בכל מקרה זאת שאלה מאוד נוכחת שם בסוגיה, ובדי הריטווה זה מאוד מנחיח ששאלת תפילין בלילה, כאמור, אני חוזר עכשיו לריטווה, היא שאלה האם זה מצווה תמידית או לא. זאת השאלה. מה שלוקח מאוד עמוק לעניין של התפילין כהוויה, מה שהבריסק אומר קיום המצווה, כן, אבל להוויה של התפילין כדבר שהוא מונחח בתודעה האנושית, וגילה צודק, המשך הסוגיה שם, בעצם הציף את השאלה הזאת גם על היום. גם על היום. גם ביום יש קיטויים. עכשיו זה לוקח אותנו ישירות לכל הנושא של המשמוש בתפילין, אבל לפני כן רק כשלא יברח לי החשיבות של הדיון הזה, בזיקה לכל הדיון שהיה פה בימים האחרונים, חייבים לתת את הדעת לשאלה של פטור של נשים מתפילין. כי הפטור הזה נחשב עמוק בתודעה של כולנו, זה פשוט גמרא מפורשת בבבלי, הוא בנוי בהרבה על כך שתפילין הם מצוות עשה שהזמן גרמה. כן, ועיינתם בסוגיה בקידושין למדלת למדי, לא רק תפילין מתוארות שם כמצוות עשה שהזמן גרמה, וראשונים קושרים את זה לשאלה של לילה ושבת ויום טוב, אלא יותר מזה, ממנו למדו את הפטור של מצוות עשה שהזמן גרמה, הוא הבניין אב לכל האחרים. או, וכאן מגיעים לנקודה שבעיניי מאוד משמעותית, מצד אחד תפילין היא מצוות עשה שהזמן גרמה, הוא כולו כביכול בגד כל מה שאני מנסה לבנות יחד איתכם בימים האחרונים. מה זה בא ואומר על תפילין? קטוע, יש זמנים כאלה, זמנים כאלה, זה מצווה שתלויה בזמן. כנגד זה, ובאים ואומרים לי, אהב טיפוס שפטור של נשים, מהו? מצוות עשה שהזמן גרמה, בדיוק מבטא את הדבר הזה, כן? כלומר, ממש כביכול מנוגד לחלוטין, אבל דווקא כשמתבוננים בתוך הייתי אומר הקישקס לסוגיה, כאילו מה מגלים? שזה לא שהיה כבר כלל שנשים פטורות מצוות הזה שהזמן גרמה ועכשיו יישמו אותו על תפילין, אלא שנשים נפטרו מתפילין בדרשה עצמאית גם בבבלי, ולאחר מכן שחכמים אמרו לעצמם יש להניח שהפטור הזה הוא פטור שהוא לא רק לתפילין, אז יש איזושהי תכונה לתפילין, שאת התכונה הזאת אני עכשיו אנסח כמושג ואני ארחיב אותו הלאה. התכונה הזאת דיברו על הזמן, אבל הפטור של התפילין לא התחיל מכך, ואדרבה, הפטור של התפילין דווקא בא בגלל השוואה עמוקה מאוד של תפילין למצווה אחרת שהיא האבא של המצוות שהן תמידיות. וזה מה אומרת שם הגמרא? לתלמוד תורה. אם יש מצווה שאפשר לדבר עליה כדבר שהוא מתמיד, זה תלמוד תורה, והגית בו יומם ולילה. ממש באופן מובהק. ומה שעולה בסוגיה שם זה שמשם נלמד הפטור של נשים מתפילין, נכון? יש לכם קידוש שמישהו פה פתוח בפרק תשוט? אפשר לקרוא את הגמרא שם גם בלמדי גם בלמדי? וכאן זה יפתח, עד שתפתחו, אני רק אשלים, שאם אכן הפטור של נשים מתפילין מתחיל מתלמוד תורה, אז צריך להעביר את הקו למקום אחר לגמרי, והוא מצד אחד מה יסוד הפטור של נשים מתלמוד תורה, שהוא לא פטור של זמן גרמה, הוא פטור אחר לגמרי. ומעבר השני צריך עוד פעם להתבונן בשאלת הקשר בין תפילין לבין תלמוד תורה, השאלה שכבר עלתה פה כמה פעמים, בעיקר בקורות ארץ ישראל, למדתי את תורת השם בשיחה, שפתחת אשי, אתה יכול לקרוא לנו שם בלמד א' בלמד א'? הם לוקחים את זה מדברים, נכון, זאת שאלה טובה. בסופו של דבר גם אני אגיד לך יותר מזה, זה שהבבלי הופך אותו לבניין אב מצד זה שיש הזמן גרמה, מה זה אומר? שהבבלי כן מרחיק אותו מהתלמוד תורה והופך אותו לבין פטור של זמן גרמה. רק אני מנסה להגיד לכם, אני באמת חושב שזה ככה, שהפטור לא התחיל מזמן גרמה, הפטור התחיל מתלמוד תורה, אבל הבבלי כן בסופו של דבר הופך אותו לבניין אב לזמן גרמה, כלומר הוא כן מכניס את הממד הזה. לא, אני לא יכול להתחמק מזה, אבל זה כאילו הצומת, כמעט הייתי אומר שהפטור של נשים הוא צומת שעומדת בעצם על שני צמתים. האחד זה הצומת של תלמוד תורה, תפילין הקשר תלמוד תורה, או עד כמה זה מצווה עצמאית, והצומת השנייה היא עד כמה תפילין אין זמן או לא זמן, שני צמתים.
כשהקשר מה
היחס
בין נשים לזמן?
אז בואו אני ארחיב בזה מיד, אני אומר על זה כמה דברים, בדף מקורות לא נתתי כי לא רציתי להרחיק אתכם מאוד, ואני אתן לי איזה השלמה קצרה על זה. אבל יש לי, אתה יכול רק לקרוא את הגמרא שזה יהיה ככה.
נתפל לזה שהזמן גרמה נשים פטורות מנהלן, גמרנו תפילין. מה תפילין נשים פטורות? אף כל נתפל לזה שהזמן גרמה נשים פטורות. ותפילין גמר לה מתלמוד תורה. מה תלמוד תורה נשים פטורות? אף תפילין נשים פטורות. ונקיש תפילין למסלזה, תפילין תלמוד תורה יפקיש בין פרשה ראשונה ובין פרשה שנייה.
כן, אבל בשביל מאוד פשוטה הגמרא הזאת היא כאילו גמרת ביניים. לעומת זאת בירושלמי, וזה עקבי, בירושלמי בכל מקום שמופיע פטור נשים מתפילין הוא תמיד מוסבר על רקע הקשר תלמוד תורה, כלומר המעבר הזה לזמן גרמה לא נמצא הוא לא נמצא בירושלמי, לחלוטין הוא לא נמצא. וזה הירושלמי לשיטתו, שהירושלמי הרי בונה את מצוות תפילין כקשור בתלמוד תורה. חוזר מקורות ארץ ישראל הרי אומרים כל העוסק בתורה פטור מהתפילין, תפילין קשורים לתורה, ולכן מי שלא חייב, לכן בעצם זה הולך לשני הכיוונים, מי שלומד תורה לא צריך להניח תפילין, מי שלא חייב ללמוד תורה גם לא צריך להניח תפילין, זה בא מאותו מקום. כלומר התפילין הם באות בשביל בדיוק הפער בין החובה ללמוד תורה באופן תמידי לבין הקושי לקיים את זה, ולכן מה התפילין באות להציע פתרון, או כמעט הייתי אומר, אם אתה מפרש ככה את התפילין, אתה בריבוע, מה אומר? שתפילין נועד ליצור באמת תמידיות. כלומר, אתה אמור ללמוד תורה באופן תמידי, ואתה מתקשה בדבר הזה, ולכן התפילין באות להציע לך את הדרך ליצור תמידיות שלא באה דרך לימוד, לכן מי שלומד כל הזמן, רשב"י וחבריו, לא צריכים להניח תפילין. הצד השני הוא מי שלא חייב להניח תפילין, מי שלא חייב ללמוד תורה. אז ממילא הוא לא חייב בתפילין. בבבלי לעומת זאת הסיפור הוא סיפור אחר. הבבלי יודע, כלומר זה מפורש בבבלי, שהפטור של תפילין מתחיל בתלמוד תורה, מצד שני הוא לוקח אותו למחוז של זמן גרמה, מה שכאמור אולי גם התפילין צובע את הפטור כבר באופי קצת שונה, והוא ודאי חלק מהמגמה שהבבלי כנראה מרחיק במקצת בין תלמוד תורה, כלומר לא מופיע בבבלי בשום מקום הדרשה של המחילתא שמי שלומד תורה פטור מתפילין, וזה לא נראה מקרה, כי הבבלי יודע להביא פה מחילתות. כל החטיבה שלמדנו עכשיו כולם מלאה מחילתות חוץ מהמחילתא הזאת, כן? אז יש להניח שיש פה קשר בין הדברים. עכשיו שתי הערות, אני מקווה שאני אענה לשאלה, שחייבים לא תלחץ עליי, בסדר? שתי הערות בזיקה לדבר הזה. שיש לדבר הזה, יש, אני קודם רוצה להצביע בפניכם שיש לו נגיעה מאוד עמוקה אולי לכל ההסבר של בכלל הפטור של נשים. וכתב על זה מאמר קצר יעקב בליטשטיין על הדברים במשנת הרמב״ם. נשים פטורות מכל מיני מצוות. אנחנו מאוד מורגלים לחשוב על הפטור כנובע מזמן גרמה. אבל מתוך של דבר, אני צריך לדעת שבעוד שיש ראשונים שימצאו את זה לחלוטין, מהתוספות למשל, מאוד ברור בהם בכמה מקומות, שיש לי כלל שנשים פטורות ואת עושה שהזמן גרמה, ועכשיו מה אני צריך לעשות? לזהות. אם אני אפשר עוד מצוות שאין זמן גרמה, אז מה אני אומר לגביהן? נפתור אותם גם מהם. וכנגד זה, שוכים לרמב״ם, וזה על זה כתב בליטשטיין, רואים שאברהם מצייר תמונת עולם שונה לחלוטין. קודם כל הוא מביא בספר המצוות רשימה של מצוות שנשים פטורות מהן, זה רשימה של 14 מצוות. אני חייב להגיד שזה לא נשמע המון כשיש תרי"ג מצוות, מצד שני הן מצוות נורא נורא מהותיות, כן? בואו לא נהיה מתאבמים, כן? מצוות די מרכזיות, אבל הרמב"ם מביא קודם כל רשימה. שנית, במשנה תורה, שהרמב"ם מביא את הפטור של נשים, בכל אחד מהמקומות הוא מביא דרשה נפרדת. כלומר, לא מנומק אצל הרמב"ם שהפטור של נשים בנוי המצוות עשה שהזמן גרמה. ג', אני אומר בכנות, יש מקום אחד במשנה תורה שהוא מביא את מצוות עשה שהזמן גרמה, זה בכל עבודת כוכבים, שהוא מצטט את המשנה בקידושים. אבל כשהוא בכל גוף הלכות, הרמב"ם מביא את הפטור, הוא לא מנמק אותו בשום מקום, חוץ מאותו מקום אחד, כבנוי הזמן גרמה. ומעל הכל, הרמב"ם בפירוש המשנה בקידושין, על המשנה של מצוות עשה שהזמן גרמה, הרמב"ם שם מאיר הערה מאוד פשוטה. הרמב"ם שם מאיר, אומרת הגמרא שם בקידושין בל"ד, שיש הרבה יוצאים מן הכלל לכלל הזה. יש מצד אחד מצוות עשה שהזמן גרמה, שנשים חייבות בהם. נותן את הדוגמה המובהקת, זה סתירה ברמב״ם, וזה כך, תפילה. זה שתי גרסות בגמרא בברכות דף כ', נשים חייבות להתפלל, השאלה היא למה. אין כזה לא זמן גרמה, הוא כירך מנינו. ויש גם דברים לכיוון ההפוך, יש מצוות עשה שלא זמן גרמה, שנשים הן חייבות בהן. כמו למשל, הקהל וכולי, עוד מצוות כאלה. ועל זה מביאה הגמרא את הכלל, שאין לימדים מן הכללות, אפילו כשנאמר חוץ. ולכל כלל יש יוצא מן הכלל. מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה, אתם יודעים למה זה ככה? כי הכלל הזה הוא לא באמת היסוד המכונן של ההלכה. הוא אומר שם הרמב״ם מפורש, זה שנשים פטורות זה לא בגלל שהוא זה כמו שאנחנו יודעים, זה לא הסיבה. זה לא כי זמן גרמה הפוטרים אישה. אלא, הייתה רשימה של דברים שנשים פטורות, והם חיפשו להם מכנה משותף כדי לעשות להם איזושהי המשגה. המכנה המשותף הכי רחב שיכלו למצוא היה זמן, אבל האמת היא, זה לא לגמרי עובד. זה מושג קצת חלוש. ולכן לפי הרמב״ם בעצם צריך כמעט כל מצווה לראות בבודדת. כשאני בא ומסתכל ממה באמת נשים פטורות לפי הרמב״ם, אם אני בעצם מבין שזמן גרמה הוא לא יסוד הפטור, זה שינוי מוחלט בהסבר של למה נשים פטורות. כן, ההסבר המקובל, אני לא אוהב אותו, אבל אני אומר מה לכם, זה המקובל, אם זה בנוי על זמן של אבו דרהם. אבו דרהם מדבר על כך שנשים הם, יש להם תמיד אחר, אין פה אף אחד לא לנשים יש סדר יום, מחויבויות, היות והן קשורות לבית, היות והן מחויבות יותר לגידול הילדים, שלא בדיוק עולה בקנה אחד עם סדר יום של זמנים. כן? זה פחות או יותר ההסבר שמופיע בבודרהם. כלומר, כשיש לך ילד קטן שצריך לנהוג, תשאלו את אבי שלא נמצא היום, הוא בבית שומר על טנא, אתה לא בדיוק אומר לו, סליחה, עכשיו שחרס, אני הולך לבית כנסת, ו... ילדים דורשים על השגחה מתמדת, כמעט הייתי אומר, דיברנו קודם על תמיד בשל תורה, לגדל ילד זה תמיד גם כן, הוא תמיד בראש שלך, תמיד. אתה תמיד דואג לו וצריך להיות אחראי עליו. ככל שהוא גדל, זה בא לידי ביטוי בצורות שונות, אבל לא צריך להיות לידו פיזית, אבל הוא כל הזמן מלא אותך בדאגות, כן? כלומר, אנחנו אומרים, ילדים קטנים זה צורות קטנות, ילדים גדולים צורות גדולות, כן? אבל להיות, זה גם סוג של תמידיות. ככה מסביר אבו דרהם על רקע זה במאמר מוסגר. רב יואל בן נון במאמר שאני יכול להביא לכם אותו טוען שהיות והיום מעמד האישה השתנה ונשים היום הן כידוע גם יוצאות החוצה, אז צריך לשקול מחדש את כל הנושא הזה של זמן גרמה. אני חייב לומר בתור מי שמתבונן בנשים המודרניות שהתחושה שלי שהוא נוטח לא נכון את המציאות. נשים מודרניות הן אכן קיבלו הזדמנות לצאת החוצה, אבל לא שחררו אותן מהמחויבות הבסיסית לבית, ולכן להיות אישה מודרנית זה אתגר מאוד גדול, כי היא גם רוצה להגשים את עצמה, במקצוע שלה וכאדם, וגם היא עדיין יש לה את המחויבות. יש משפחות שוויוניות, אבל הן מעטות.
אבל גם משפחות שוויוניות בסוף הגבר הוא לא זה
שמצטער
היום, כאילו,
אין
מה לעשות.
נכון, נכון, כן, זה מאוד מורכב. אבל לכן אני חושב שהרביעו על כל לא נכון את המציאות, כלומר, אבל עדיין אני אומר, זה ככה הבודרה מסביר. אבל כשהולכים לרמב״ם ומגלים שהרמב״ם אומר במפורש בפירוש המשנה, יש לו פרויקט השוט.
אתה
מחשב שלי בצרות פשוט, הוא מדיני איתי.
מה
עשו? בפירוש המשנה בקידושים פרק א', תמצא שלי כשנקרא את זה פירוש המשנה קידושים פרק א'. אבל כשהולכים לרמב״ם חייבים, סליחה? אז חייבים לומר דבר אחר לגמרי, זה לא קשור בזמן. ובעצם כשמשתכלים יש לנו שתי חטיבות פטור. חטיבת פטור אחת מרכזית היא חטיבה שקשורה בתלמוד תורה והמצוות הסובבות אותה. שמה היא המצוות הסובבות אותה? זה דברים ו'. דברים ו' זה תלמוד תורה, זה תפילין, זה קריאת שמע. אלו זו חטיבה. חטיבה שנייה זה חטיבת החגים. וצריך לשאול באופן עצמאי על חטיבת החגים, למה פטרו אותם. הרמב"ם לא מספק הסבר. זה לא 100% זה ברור הדבר, זה דורש התבוננות. מה שאני רוצה רק לדבר זה על דבר אחד בלבד, וזה מאמר שכתב אותו יהודי ששמו שם המשפחה שלו ליכטנשטיין, הוא לא קרוב משפחה שלי, יחזקי ליכטנשטיין, הוא תושב לבית דניאל. הוא פרסם מאמר בקובץ בת מצווה של מתן, ששם הוא מציע ספציפית על תפילין. הוא אומר, במידה והפטור של נשים מתפילין בנוי על פטורה מתלמוד תורה ולא הזמן גרמה, הרי שאת השאלה האם נשים יניחו תפילין היום או לא צריך לבחון לא לאור ההתבוננות בשאלה האם לעודד אותם לקיים מצוות עשה של זמן גרמה, אלא לאור ההתבוננות בשאלת תלמוד תורה לנשים. ויחד עם היום של פתיחה של בתי מדרש לנשים ונשים שלומדות תורה, הוא אומר צריך לתת הדעת למקום התפילין בחיי הנשים. אני אומר לכם שבליל שבועות עברתי בית הכנסת שם לשיעור על תפילין, והשלקתי בשפחי התפילין השמימיות וכו', ואז הסתכלתי מסביב, אמרתי בעצם מה אני עושה, יש פה חצי חדר נשים, ומה אני מספר להם כמה זה דבר נפלא תפילין שהם לא מניחות את זה. יש את זה? אוקיי, בסדר. אני רואה שאתה מפחד לפתוח את הרמב"ם לבד, אבל בסדר, אני אקריא לכם את זה. בסדר, אני אומר הרמב"ם בפירוש המשנה, אני מקריא, הנה, הוא כבר ידעת שכלל הוא אצלנו, אין למדים מן הכללות, כללות בחף, כן? ואמרו, כל הרוצה לומר על הרוב, אבל מצוות עשה שאנשים חייבות, אומר שאינם חייבות, בכל היקפן, אין להם כלל, אלא ננסרים על פה, והם דברים מקובלים. זה רשימה של דברים, זה לא עיקרון. ולא ידעת שאכילת מצה ליל פסח, שמחה במועדים, מקל, תפילה, מקרא מגילה, נר חנוכה, נר שבת, קידוש היום, כל אלו מצוות עשה שהזמן גרמה, וכל אחת מהן חיובה לנשים כחיובה לאנשים. וכך גם מצוות פריה וריביה, תלמוד תורה, פדיון הבן, מלחמת עמלק, כל אחת מהן מצוות עשה שלא הזמן גרמה ואין אנשים חייבות בהם, אלא כולן קבלה כמו שביארנו. חד וחלק, זה מפורש ברמב״ם. צריך לחפש את ההבדלים האלה במקומות אחרים, בסוציולוגיה יותר. צריך לחפש. הוא אומר זה דברים מקובלים, זה דרשות, בכל אחד מהם זה דרשה של הגמרא. שלפי הרמב״ם צריך בכל אחד ללכת ולחפש באופן פרטי פטורו. יש להניח אבל שזה מושרש בביולוגיה, ככה יש להניח. כמו למשל, יש אישה לא חייבת במלחמה. אני עוד מודע ליום שצהל אוהב לגייס נשים, אבל מה לעשות, שגברים יש להם גוף אחר, גם אולימפיאדה גברים ונשים לא מתחרים אחד עם השני, כן? יש להניח שזה בא משם, יש להניח שזה בא מהמקום של כמה השכלה נשים קיבלו, כלומר, זה בא הרבה מהמקומות האלה.
כן, אבל בנכם קידושים, אז מה שאומרים, כל העיקרון שאתה אומר זה אחד אחד, אבל מה העיקרון שמלחה אותם? זה ניסות שיש זמן גרמה.
אז הרמב"ם אומר שלא.
אומרים איש דרכו להספיק חמה ואישה עם דרכה
חמה. כן, אבל זה לא בגלל שהאישה צריכה להניק את הילדים רק, גם רווקה לא הולכת למלחמה, למה? תזכור גם שהמלחמה היום בנויה הרבה, אני טנקיסט, זה בנוי הרבה מאוד על המכונות. בעבר כשמלחמה היה בה פחות מכונות, ומה הייתה בנויה יותר? הכוח פיזי, על מגע. מה מי שולח אישה לשדה הקרב, הוא מטורף. כאילו כל ההווה המינה הזאת, שנשים ילחמו, לא חצה להדק. זה עולם אחר לגמרי, גם פה תלוי באיזה חיל, תלוי בהרבה את התאה בתותחנים, אז אתה קצת כמו השריונים, קצת כמו השריונים. לא, זה עולמות שונים, כן? עכשיו, אני לא רוצה את כל השיעור על הדבר הזה ברשותך, בסדר? אני רק רוצה להביא את זה תשומת לבכם. כלומר, לענייננו, בוא, אם אתה מרשה לי, נסבר איתך זה אחר כך. ושנחתור רק את הנושא הזה של הפטור של נשים, כלומר, לא גם אני מעיר שבקורות הבית ישראל, הפטור הזה, הוא לא מוזכר בכלל בזיקה לזמן גרמה. בכלל, הוא לא מוסבר כך. מוסבר כך קשר תמות תורה. גם בבבלי, שהוא מוסבר רק לזמן גרמה, כלומר, משהו חוקק בתודעה מאוד עמוק, שזה לא תמידי תפילין, הבבלי בעצמו אומר שתפילין ילמדו בתמות תורה. בבבלי כאילו באמצע, מה שהייתי אומר. עכשיו, האמצע הוא בדיוק מה שאני חש בכל הסוגיות כאן. שאומרים לך, זה תמידי, אבל אנחנו יודעים שלא תמידי, כן? ואנחנו יודעים שאתה הולך לישון בלילה, כן? וכל זה לוקח אותנו ישירות להמשך הסוגיה אצלנו, שהגמרא דנה ב... חובת משמוש בתפילין, אומרת הגמרא, אמר רבא בר אבונה, זה לא מקרי שזה אחרי הסוגיה של לילה, שתבינו. חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה, קל וחומר מציץ. ומה ציץ שאין בו אלא הזכרה אחת, אמרה תורה, והיה מצחו תמיד, שלא תשיח דעתו ממנו, תפילין שיש בין הזכרות הרבה, על אחת כמה וכמה. כן, וכבר דיברנו על התגבולת בין ציץ לבין תפילין של ראש, והתגבולת בין חושן למן תפילין של יד. דיברנו על הרעיון הזה כבר בדף למדי, ראינו שראשונים יפתחו אותו יותר, כמו למשל השימוש הרבה אומר שהגודל של תפילין הוא אצבעתיים אל אצבעתיים, ומסביר הריבה על התוספות כמו גודל הציץ. ראינו גם שגם הציץ והחושן כתוב עליהם דברים כמו התפילין, ופה זה ברור שהקישור הוא לתפילין של ראש, שיש בו הזכרות הרבה. הזכרות הרבה זה שם שמיים, ברור כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, אלו תפילין שבראש. ומה שנכנס פה מהשוואה לציץ הוא הרעיון שאנחנו מדברים עליו פה כבר כמה ימים. הציץ מבטא איזה רעיון? תמיד. זה הרעיון שמבוטא בציץ, וגם התמיד מופיע ביחס לחושן. תמיד כתוב בשניהם. הגמרא הזאת זועקת במפורש אחרי סוגיית לילה. מה היא זועקת? שתפילין צריכות להיות תמיד, כמו שהגמרא כאן אומרת. אלא מה? כאן, ביחד עם האמירה החזקה הזאת של התמיד, כן, ראיתם את התוספות ביומה, שאומרים, נו, זה קל וחומר פריחה. זה לא קל וחומר כל כך פשוט. אבל ברור שההשוואה היא מבטאת קודם כל את הרעיון הזה של שיהיה צריכות להיות תמיד. יחד עם זה יש פה פיקחון מאוד עמוק, לקח שאדם יעשה דבר תמיד, זה כמעט דבר בלתי אפשרי. ולכן הסוגיה, יחד עם זה שהיא זועקת תמיד, מה היא גם שואלת עצמה? איך אתה עושה את זה? כן, וכאן אני רוצה בקצרה קצת להתבונן שם בסוגיה, בסוגיה ביומה, ולראות שהאמת היא שהשאלה הזאת עולה מאוד חזק בסוגיה, קודם כל ביחד לציץ עצמו. ומה אומרת את הסוגיה שם? תנאי דתניא ציץ, בין שישנו על מצחו, בין שאינו על מצחו, מרצה, דברי רבי שמעון. רבי יהודה אומר, הודעו על מצחו מרצה, אינו דעו על מצחו אינו מרצה. אמר לו רבי שמעון, כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח שאין הודעו על מצחו מרצה. אמר לו רבי יהודה, הנח לכהן גדול ביום הכיפורים שתומה הותרה לו בציבור מחד רבי שמעון וכו'. אמר רבי, ונשבר הציץ, כולי אמר לו, פליגי זה לא מרצה, כי פליגי תתלי בסיקטה, שזה תלוי בלילה על הקולב, על הבב, כן? שם אותו על הכיסא בלילה, לבגדים שלך. רבי יהודה סבר על מצח ונסב, רבי שמעון סבר, תמיד לרצון לפני השם. מהי תמיד? היא למה תמיד, על מצחו, מי משכחת לה? מי לה באי מאה לבית הכיסא, או מי לא באי מאינם, אלא תמיד מרצו. בוא. וזה אומר, רבי יהודה נמי יכתיב תמיד, הוא תמיד שלא ישיח דעתו ממנו כדרבה בר אבונה. כן? ובעצם הסוגיה כאן ישירות קושרת את שאלת התמיד לשאלת התפילין, כל המשמוש בתפילין. מה עולה עם הגמרא הזאת שקוראים את רבי יהודה? עולה הדבר הברור, שרק על מצחו מרצה, אינו על מצחו לא מרצה. שאתה ממשמש בתפילין, התפילין מה? הן נמצאות שלא ממשמש, שיש עסק הדעת, הן לא נמצאות. כן? ועל זה נדבר מיד. זה נושא מאוד מרכזי פה, שאתה העלית קודם גם בגמרא בסוכה. כלומר, גם כשהוא הולך ביום, איך אתה מנחיח אותו? אבל הייתי מבקש גם ברב שמעון, לפני שנעבור ליום, גם ברב שמעון נשים לב לדבר הזה. הרי יש פה תגבולת מדהימה בין דילמות ותפילין לבין מה שהגמרא מתארת ברב שמעון. כל הסיפור הזה של בית הכיסא, של נינה, זה לא הגמרא בסוכה דף מ"ו שאומרת שהלך לבית הכיסא, מברך, לא מברך. המינם, אולם עוד לא למדנו את זה מספיק, אבל אתמול הרב בני דיבר על זה בשיעור הכללי, האם אפשר לישון שינת ארעי בתפילין או לא? זה עלה לנו דרך לילה. אתם לא מרגישים שהדילמה שדיברנו עליהם פה בתפילין, אם כולם נמצאות פה ביחס לציץ? מצד אחד רבי שמעון אומר, אני רוצה שיהיה תמיד, מצד שני, מה אני יודע בבירור? זה לא דבר לא אפשרי לאדם. לא אפשרי לבן אדם שיהיה תמיד עם שם השם על ראשו. למה? יש לו נפש בהמית, כי הוא ישן, כי הוא נכנס לבית הכיסא. זה ממש ממש אותם דברים שמככבות בסוגיה בסוכה, בסוגיה בברכות, ביחס לתפילין. כלומר, אתה חש שהדילמה הזאת היא דילמה עמוקה. ובעצם רבי שמעון, כשהוא אומר על הציץ, שיכול להיות תמיד גם כשהוא לא על המצח שלך, מה בעצם הוא אומר כאן? זה הכל המודל שפותח פה בימים האחרונים, שזה יכול להיות תמיד גם אם זה פיזית לא עליך. או אם נעביר את זה לתפילין, אני מניח שזה מודל דומה. אתה יכול שהתפילין יהיו תמיד, יהיו מונח בסיקטה, יחד עם זה ש... זה די תמיד, גם כשהוא לא עליך. וכאן אני רוצה...
יש
לנו
את ההבדל בין רבי שמעון להביא אליו. כאילו מה...
אני חושב שרבי שמעון אומר את הדבר הבא, כשאני בא באמצעות פעולה, מייסה, להנחיח תודעה, הרי שהתודעה נוכחת גם כשהמייסה לא מתבצע. כלומר, הייתי אומר שזה מלווה אותי כל היום, כשאני שם את הציץ עליה, רבי שמעון לא אומר שלא ישים ציץ על ראשו. סך הכל, מה רב שמעון אומר? שגם כשהוא לא על מצחו, הוא עדיין, הייתי אומר, הוא נשאר עם הטעם כשהוא היה על מצחו. כלומר, אני מבין את רבי שמעון שההפסקות לא מבטאות כשאני בועד בדבר, כמו שההפסקות מבטאות את הטבע האנושי. עכשיו, תשים לב פה לעוד דבר מאוד עמוק בסוגיה, שאני כבר שיתפתי כמה מכם בהירוע, אם יש פה קשר. מה כן אומר הבעיה? בנשבר הציץ, מה הדין? כולם אלו פליגי שמה ולא מרצה. ובלשון אחרת, מה בעצם המודל שרבי שמעון בונה פה לפי הבעיה? מה הבעיה בונה פה ברבי שמעון? שיש זמנים שהציץ עליך, יש זמנים שהציץ לא עליך, ומי נמצא תמיד? הציץ. וכן שאין ציץ, אז מה קורה? אז הוא יוצא מהתודעה שלך. ואני רוצה לשאול, אין זה לא קשור לרעיון של שמירת התפילין שדיברנו עליו?
אם אפשר, שני הייתי מבין את זה אחרת.
בבקשה, אני רוצה לשמוע, כן.
אני חושב שרבי שמעון פשוט, הוא לא מדבר על תודעה בכלל, הוא מדבר על פשוט שזה נמצא.
שזה נמצא.
לא, אני חושב שהוא בכלל לא מדבר על זה שהבן אדם צריך להתכוונן לזה. זה כמו סוג של קמע. אני חושב, אני מבין מהרצף, שרבי שמעון שואל, אבל מה אתה עושה בשירותים? איך אתה יכול להכניס את הדבר, לא את התודעה, את הדבר עצמו, כן, שם השם, לשירותים. אז רבי יהודה עונה לו, מה זה משנה? הוא נמצא, הוא יכול להישאר על עבר זמן שלי מהשירותים, אבל
כל... רבי שמעון אומר את זה.
מה? לא, רבי יהודה, מה הוא אומר? רבי יהודה נמי אקטיב תמיד, מה הוא עושה עם זה? הרי איך רבי יהודה נכנס לשירותים עם ציץ, כן? אז מה הוא אומר? לא אכפת לי, כאן שלא יסיח דעתו ממנו. אז דווקא רבי יהודה הוא זה עם ה... הרי לפי הרצף, מה הוא עונה לו? כאילו, לתשובה של השירותים? הוא אומר, העיקר שלא יסיח דעתו.
לא, אבל לפי רבי יהודה, כשהוא נכנס לשירותים, הוא מוריד את הציץ, נכון?
בוודאי, הרי אף
אחד... ואז מה קורה לאבון הקודשים באותו זמן? אין מה שיחפר עליו, לפי רבי יהודה.
אני חושב ש...
והתמיד אומר, גם כשהוא עליך, אתה צריך לא להסיח דעתך ממנו. כלומר... אתה צודק שלרבי יהודה הבודעות של האדם היא זאת שמחפרת, ולפי רבי שמעון כנראה מי מחפר? הציץ מחפר.
הציץ
עצמו. כן, הציץ עצמו מחפר. ולכן כשנשבר הציץ, אז אין מה שיחפר. כלומר, לפי, אני שומע.
לפי רבי יהודה.
אולי אני צריך לחפר.
זה לא שהציץ נמצא על הוו ורבי שמעון אומר, תכוון דעתך לזה. אלא עצם העובדה שהוא נמצא על הוו, כל עוד הוא נמצא והוא לא שבור.
אוקיי, אז צריך להגיד ככה. אוקיי, אני שומע. כלומר, צריך להגיד ככה. שלפי רבי שמעון, מה שמחפר זה הציץ. ולכן צריך שהציץ יהיה קיים. ושמים הוא עליך, שמים הוא לא עליך. לפי רבי יהודה, מה שמחפר... זה הכהן שמודע לציץ, הכהן שנושא את הציץ, ולכן יש בזמנים שהוא מודע מחפר, בזמנים שהוא לא מודע הוא לא מחפר, כן? וכן אם הוא לא עליו, לא מחפר. לכן אם הוא מסיח דעתו ממנו, הוא לא מחפר. כן? אז נשאל גוואלד, אז מה קורה באותם זמנים נוראיים שהציץ לו עליו? התשובה היא תאמר תרבי ציבור. יש דרך אחרת לחפר. כן? זה בעצם התשובה שניתנת, נכון? ואז אתה בא ואומר שזה לא נכון מה שאני מציע פה ברב שמעון, שאתה יוצר תמיד בלי שבפועל הוא עליך. כן? כי זה לא הגברה, זה החפצה. אוקיי. עדיין עכשיו בואו נתקדם עם ההצעה שלך ובואו נבחן, כלומר אם זה מתיישב על הלב שהרב שמעון הרציץ הוא מנחיח את הדילמות של תפילים, כאן תפילים יש בית כיסא וכו'. כאן אני רוצה לחזור על השאלה שהתחלתי בה לפני שביקשת להציע את הדברנה אחרת. אני מרגיש קשר עמוק בין נשבר הציץ לבין החובה לשמור את התפילים בשמרת את החוקה הזאת. ממה אתה שומר את התפילים? לא ישברו. או לשמור את התפילים פירושו שאתה דואג שלא יקרה משהו לתפילים, או בלשון אחרת, כמו שבנשבר הציץ זה יוצא מהחיים, זה מפסיק לעבוד בתפילין, כל עוד שהתפילין קיימות, כל עוד שאתה מודע לקיומם אתה שומר עליהם, התפילין עובדות. איך אני מרגיש? כלומר אני רוצה לחזור שמפה אני מרגיש ממש סוגיה שיש לה את הבסיס לרעיון שפותח כאן, ששמירת התפילין בלילה זה האופן שבו אתה מתייחס לתפילין בלילה. כלומר התפילין אולם לא עליך, אבל הם עדיין הם קיימות. עכשיו ופה בדיוק ההבדל בין באופן שאתה הצגת את זה לאופן שבו אני אתה הצגת מציג את זה, בעצם שהבית לתפילין פועל, כן? לפי המודל שאני קודם הצעתי צריך להגיד שהתפילין, אני מקושר לתפילין גם כשהם לא עליי באופן פיזי, אני זה שאני שומר עליהם.
אני אומר שיש גם תדעה הזאת.
כן, כן, אני אומר, בנקודה הזאת ההסבר יהיה, כלומר אם מתיישב על לבכם ששמירת התפילין הוא מדבר עם נשבר הציץ, אז בעצם מה זה בא ואומר? שתמיד יהיו תפילין, יהיו תפילין גם ביום וגם בלילה. רק שיש לי מודל ההסבר שלך בציץ, אז מה צריך להגיד? שהתפילין פועלות בעצם העובדה שהן קיימות. אני בתפילין קצת יותר קשה לי לומר את זה, אני אומר בכנות. אולי אני אזכיר עוד משהו מכלי המקדש רק בשביל לחדד. מכיר את הגמרא במנחות צדיתת, שמחלוקת תנאים האם בלחם הפנים שהוא צריך להיות תמיד על המזבח, על השולחן סליחה, האם הכוונה ש שמים את החדש ואז מורידים את הישן שלא יהיה הפסקה לרגע, או האם אפשר בבוקר להוריד את הישן ויכול להיות אבל לשים את החדש. שמה תולים את זה בשאלה שאלה מה זה והגית ביומם בלילה שהוא תמיד יכול לפתוח מנחות צליטת המדבט. זה בדיוק פה זה על תלמוד תורה נאמר בגמרא. כלומר האם תמיד הכוונה שפיזית זה תמיד קורה, או עם הכוונה שהוא נוכחות מתמדת?
בכל המקדש יש תמיד, יש את קוברת
המסיסי, יש את תמיד,
קוברת
בנטויאק, זה דבר שגמר אני צריך כל פעם, בסדר אני תראו מה עומד הגמרא. תניא רבי יוסי אומר אפילו סילקת הישנה שחרית וסידרת החדשה ערבית אין בכך כלום, אלא מה אני מקיים לפני תמיד? שלא יהיה לי שולחן ולא לחם. זה מתייחס, הייתי אומר, ליחידת הזמן, זה לא מתייחס לשולחן. אמר רבי עמי מדבריו שרבי יוסי ללמוד אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, כי אין מצוות לא יאמו ספר התורה הזה מפיך. שמה בעצם נאמר כאן? לא צריך שכל הזמן שפתיך ימלמלו תורה כדי שנגיד שאתה מקושר תמיד לתורה. אז איך כן? פה תשים לב לדבר אני חושב מאוד מרכזי, שחרית ערבית, כלומר אנחנו חיים בתוך חטיבות של זמן, ולכן מה נאמר כאן? שאני צריך בתוך חטיבת הזמן מה לעשות? להתקשר לתורה, ואז מה אני אומר? כל חטיבת הזמן הזאת מתקשרת לתורה. זו השפה שלי, לא השפה שלך, כן? והשפה שלך אומר לי ספר התורה פועל, התפילין פה, הציץ פועל.
לא, זה לא מה שאני אומר, תקשיב, אני דווקא יותר מזדהה עם הודיעות, זאת אומרת שאתה...
בסדר גמור.
אני חושב
שההבדל הזה... אבל אני מציע ברב שמעון, גם במודל הזה של התמיד, מה המודל הזה אומר? המודל הזה אומר שאני עושה בחלק מהיום משהו, זה הטעם שלא נשאר לי, זה כמו שאדם אוכל ארוחה והוא שבע עוד כמה זמן, כאילו אתה אוכל גלידה והכיף של הגלידה מלווה אותך גם כשאין גלידה כבר בבשיחה. אם אתה לוקח, אתה חי ביחידות זמן, אם אתה בכל יחידת זמן מנחיח את הדבר הזה, אז הוא תקף התוקף שלו הוא לכל יחידת הזמן. ואם יש, הייתי אומר, יום שבו אני לומד תורה, אז זה יום של תורה. לא רק כשאני לומד תורה, זה יום של תורה. כי האדם חווה את חייו דרך יחידות הזמן. אם יש לי יום שיש בו ציץ על הכהן, כל היום כולו יום של ציץ. אחרי אני חוזר ללילה. אם יש לי לילה שבו אני שומר על התפילין, אז זה לילה של תפילין. נכון שהשמירה היא שאני מחבא את התודה, שאני ישן. אבל במובן הזה, אני הייתי מציע לקרוא ברבי שמעון.
אני נאלץ לברך כל פעם.
אוקיי, אז פה אתה שואל שאלה טובה. כי זה לוקח אותנו באמת לרבי יהודה, וכל הסיפור הזה של המשמוש. בואו קצת ננסה להבין אותו. כי כשאני הולך לנושא של משמוש בתפילין, אני חורה באמת השפה, היא אומרת לא, תניח קצת, הוא יחול כל היום כולו, אלא הוא אומר את שפה אחרת. כל הזמן שיהיה, נוכח, כל הזמן. ואם הוא לא נוכח לחלק מהזמן, אז מה קורה לו? הוא מתמסבס. כלומר, באמת בצד המודל שאני מנסה לדבר איתכם עליו, שהוא יהיה כל הזמן למרות שהוא, כמו שהוא ידביע חותמת בחטיבת הזמן, מה שאני מנסה להגיד, אתה צודק שהגמרה הזאת של המשמוש לכאורה אומרת דבר אחר. ופה אנחנו צריכים קצת להבין מה פשר המשמוש הזה. וכאן בראשונים יש מחלוקות אדירות, בואו נעשה לראות אותם, כי בעצם זה מחלוקות יסודיות מאוד על מה זה תפילין, והייתי אומר שאפשר לקשור עכשיו יחד כמה דברים שכבר למדנו. רש"י בסוכה, מה משמע ממנו? שמעיינים בסוגיה בגמרא שבמ"ו, מה משמע מרש"י? שלמה לברך על התפילין כל זמן שממשמש? מה אומר רש"י? כי יש מצווה למשמש, נכון? נכון? מה אומר רש"י? אני מקריא, זה ממש משי בעוד, כאן אני חייב למשמש בתפילין כל שעה, כאן הוא חומר מציץ. ככה אומר שם רש"י. תוספות לעומת זאת שם מאוד מתלבטים בשאלה של מה לברך. תוספות אומרים, ולא יתפרש מה אם מברך. אם מברכים לשמור את חוקיו כמו שמברכים בתרד עם סכין תפילתו, או להניח כמו שמברכים בשעת הנחה. כמו שכדאית בקומץ רבה דאחה הם מונחים ועומדים ומסתברא דמברכים לשמוע חוקיו כמו דמברכים לשמוע בתר דמסכים תפילתו כדאית פרק בסימן. ופה יש חידוש עצום התוסות. בבלי אומר שבני מערב עושים את זה.
כן,
אז למה שאולים? בבלי עצמו לא אומר לברך. ויש פה תוסות מדהים. התוסות אומרים שאדם שמשמש בתפילין איזה ברכה הוא אמור לברך? וכך לשמוע חוקיו. כן, כשאנחנו רוצים לפענח מה עושה המשמוש, אז אני רוצה לצרף פה גם לגמרא בל"ו עמוד א', שאומר דברי את השם, כיצד היה משכים לצאת לדרך מתלרי שמה יעבדו ומניחנו כשיגיע זמנם, ממשמש בהן וברך עליהם. כן, וכבר אז יצאנו לפרש שמה מטרת המשמוש, הרי זה הולך פה יחד עם מסך הדת, מה מטרת המשמוש? להנחיח אותו בתודעה שלי. כלומר, הייתי אומר שאחד מהדברים שמאוד בולטים כאן, הוא התפילין מונחים עליי, אבל אני צריך מה לעשות להם? להיות מודע להם. להיות מודע להם, להנחיח אותם. והמשמוש, מה הוא אומר? השמוש לתנועה שכל הזמן בודקים את הפלאפון, אם הוא לא ברח לכם מהחגורה, אתם עושים את זה? המפתחות? כל אחד לפני שאתם מקבלים את המפתחות? הגמרא אומרת במציע, ראיתי שבשיעורי הגריב מפנים, על בסוגיה של יהיו שלא מדעת, אז אם איבד דמעות, הגמרא אומרת, זה לא נקרא איבוד שלא מדעת, כי כל שעה אדם משמש בכיסו. יש לי עדיין את העדים העצומים בשיחות מוסר פה ביום רביעי שעבר על שמירת הנשק. כן, תאמור כל הזמן, מה הרגיל אותנו בתירונות כל הזמן? למשמש בנשק. כל הזמן להרגיש שהוא קיים. אבל יש להניח עכשיו, משמוש בא לבטא את, כמו שאתה אומר, את המודעות. ואתה צודק ב-100%. בניגוד לקו שאני כל הזמן אומר כאן, שזה יהיה נוכח בחיים שלך וכו', כן? תעשה פעם אחת ביום והוא ישיר רושם לכל היום כולו, זה מאוד ברור שפה יש שפה שונה. פה יש שפה שמדברת ברמה, הייתי אומר, שמודעות מודעת.
מודעות לחושת האדם. זאת אומרת, זה קשה לשמור טונוס כזה כל הזמן.
נכון, זה טונוס מאוד גבוה. טונוס מאוד גבוה, ויש פה צלילים מאוד מאוד ברורים שבאים ההורים, המשמוש והמודעות, אבל האמת היא שכשעולים, כשמתבוננים בראשונים, זו מחלוקת אדירה בין הראשונים, שכן. הראש שאל, הראש גם בברכות וגם בברכות תפילין, הראש שאל איזה בן אדם יכול להניח תפילין כל היום ולהיות במודעות כזאת.
זה ראש מעניין.
איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? כן? איך זה יכול להיות?
ברקע זה מה מחדש הראש? למה אומר הראש? הראש אומר, איזה סימן זה? תזכירו לי, שכחתי.
סימן, זה פרק ג' סימן
כפחת. כן, אז זה אומר הראש. בכפחת בלכות תנות?
סבתנות זה בכפה
א',
כן.
בכפה א', סליחה. כן, מה אומר הראש כאן? אני מקריא, כן. והיה עובר רבינו יונה ז"ל לתוך דברי הרמב"ם ז"ל, מצאנו תירוץ לדבר זה, זה לא אבי יסך הדעת, אלא כשעומד בקלות ראש ובשחוק. אבל כשעומד בעירה ומתעסק בצרכיו, אף על פי שעוסק במלאכתו ואומנותו ואין דעתו עליהם ממש, אין זה נקרא יסך הדעת. דילו תימא אחי, אך יכול אדם להניח תפילין כל היום? כן, הראש פה שואל את עצמו, תגידו לי איך זה יכול להיות הדבר הזה, שאתה צריך כל היום להיות במודעות לתפילין, איך תחיה ככה? ולכן אומר הראש, הכוונה היא שלא תהיה בקלות ראש ובשחוק. בעצם מה אומר הראש? אתה לא חייב להיות מודע לתפילין, אסור שתבזה אותם, אסור שתשכח אותם. כן? יש הבדל בין להיות מודע לבין לשכוח. וכאן גם רציתי לשמוע את תשומת הלב.
הרב, מה שאומר שם על השינה? זה כאילו נראה מטורף, כאילו לכן מנישים, כאילו נהיה מן כאן נסך הדת, כאילו שוכח הבלי העולם. אני אומר את זה דווקא בהגעות על ברכות.
כן.
לא יודע אם הוא אומר את זה, אבל אתה אומר. כאילו ש... חלום זה לא נחשב, אם המטרה זה לא להיות בקלות ושחוק, אז אתה יודע, אז פלך לישון, ואז ברור אתה לא תהיה...
אתה באמת לא בקלות דעת ושחוק, נכון?
זה כאילו משהו לקיצון השני, זאת אומרת...
זה נכון, כן. שגם רציתי לשאול את תשומת הלב שהראש אומר בסוף סימן י' ד' על הגמרא בסוכה רבנן דבר רבשי כל אימת דממשמשי בו מברכי פירוש פירש ריק שיהיו ממשמשים בהם להחזירן למקומן אם נשמטו במקום הנחתן. אז לפי הראש מתי מברכים כל אימת דממשמשי? אם זה זז מהמקום. אבל אם זה קבוע במקום ואתה ממשמש, לפי הראש לא מברכים, וזה הראש לשיטתו. כי איך הבין הראש את כל האיסור של סך הדעת ותפילין? אתה לא צריך לעורר מודעות לתפילין, אם משמש עכשיו אני במודעות, אלא העיקר שאני לא אשכח אותם. ויות והעיקר שאני לא אשכח אותם, אז לכן אומר הראש, אז אם זה במקום ואתה משמשת, אז למה לברך? לא שכחת. אם זה זז, אתה צריך לברך. וברור שהראש הזה הוא לשיטתו. תרשו לי להוסיף שאולי זה קשור בעוד ראש, וזה שהראש הרי מביא את המחילתא של מה תהיה תורת השם בפיך. כן, מה אומר הראש שם? אני מקריא במשימה חפתת. הראש מצטט את המחילתא, ועל זה הוא מאיר, ורבי שמואל בן חופניז על כתב בתשובה ולית הלך ברייתא דרבנן קשישי לתורתן אומנותן מניחים שמברכין עליו, אלא כיוון זה לא הובא בגמרא לאו דסמכא הוא, וכתב בעל האיתור מסתבלן והקורא בתורה כמר ולא בתלמוד. הנה בגמרא האסקי, אז הראש מביא כמו בעל האיתור לקיים את המחילתא. ובשון אחרת, הראש בעצם מכיר בזה שאתה מניח תפילין שאיפה אתה נמצא, באיזה מקום אתה נמצא? במעגלי החיים, לאו דווקא כתה עושה בתורה, נכון? ובלשון אחרת נחבר את כל הראשים האלה ביחד. הייתי אומר שהראש אומר, המטרה של תפילין זה לא מודעות מתמדת, זה אי אפשר לחיות ככה. כלומר, אם אני דיברתי איתכם קודם, שבלילה לא תחיה ככה, כלומר, אי אפשר, יש בית כיסא, איפה? הראש אומר, בכלל, מי יכול לחיות כל הזמן במודעות כל כך עמוקה, כן? כאילו, זה דרישה, ולכן הראש מפרש, בעצם הייתי אומר, מה הוא עושה לרבי יהודה? הוא מנמיך אותו. הוא לוקח את כל רבי יהודה ואומר, העיקר שלא יהיה שחוק וקלודה, זה בא להילחם בתודעה הזאת. זה מה שהראש אומר, אבל הראש באמת לא רואה בממרה הזאת שחייב ומשמש בתפילין, אתה צריך כל הזמן להרגיש אני בתפילין. מה שאני לא מבין בכלל, זה איך רבי נויון הדייק את זה ברמב״ם. כי בפשטות שהולכים לרמב״ם, באמת רואים מה? משהו שונה לגמרי. כשקוראים את הרמב״ם, אתמול התווכחנו זה הרבה עם הרבנים, ברמב״ם ממש מפורש, אחרת לחלוטין. הרמב״ם כותב, חייב אדם ומשמש בתפיליו, כל זמן שהם עליו, שלא ישיח דעתו מהן אפילו רגע אחד, שקדושתן גדולה מקדושת הציץ. הרי זה דברים ברורים ברמב״ם, שאדם שמשיח דעתו מתפילין אפילו רגע אחד, מה הדין? שהוא לא יוצא ידי חובה. ולכן מה כותב הרמב״ם בהלכה הקודמת, בהלכה ג' תשמעו את הדברים המדהימים, מצטער. ומי שאין דעתו נכונה ומיושבת עליו, פטור מן התפילין. למה פטור מן התפילין? כי מה הוא לא מסוגל לעשות? כותב, שהמניח תפילין אסור להסיח דעתו מהם. מה הרמה פה דורש במפורש בתפילין, איך יהיה האדם ברמה של מודעות שהיא מתמדת, נכון? זה מפורש ברמב״ם. אם אתה מסיח דעתך מהם, זה לא נראה שזה קלות ראש ושחוק. אם אתה לא מודע להם, אתה פטור. והוא ממשיך, כהנים בשעת העבודה ולוויים בשעה שאומרים שיר על הדוכן בישראל בשעת העבודה במקדש פטורים מן התפילה ומן התפילין, וזאת הפעם למה? כי מה אתה לא מסוגל לעשות? מודע, להתרכז בתפילין. והמודל של תפילה לקח אותי ישר, בואו קצת נרחיב, גילה נמצא פתרון ברמב״ם לבעיה של הראש, בסדר? קח אותי ישר לפרק ד' בהלכות תפילה, כן?
כאילו, עכשיו קצת, זה לא מוכרח, אבל יכול להיות.
תנסה.
מתוך דברי רבי משה ז"ל, מצאנו את הגוץ, כאילו, הוא לא...
שאולי שלא הרמב״ם.
הוא לא מוכרח לרמב״ם, אבל הוא משתמש בעיקרון שמצא ברמב״ם בשביל...
הלוואי, הלוואי אתה צודק. כי תקשיבו לרמב״ם, אני חיפשתי גם קשרים לשוניים ברמב״ם, ואני כמעט ברור לי שיש. הרמב״ם כותב בפרק ד' בהלכות תפילה הלכה תדבר, תפילה, כוונת הלב כיצד? כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה, מי מתפלל בלא כוונה חוזר ומתפלל בכוונה. מצא דעתו משובשת וליבו טרוד, אסור להתפלל עד שתתיישב דעתו. מה היה הביטוי בהלכות תפילים? אני חוזר.
קרא גם בהלכות תפילה מסב כפיים? אין עומדים
להתפלל,
לא מתוך
שחוק
ולא מתוך
קלות
ראש.
מצוין, לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש. ופה מה כתב הרמב"ם? מי שאין דעתו נכונה ומיושבת עליו. מה כותב הרמב"ם בכל תפילה? אסור להתפלל עד שתתיישב דעתו. אפשר להרגיש שיש קשר בין הדברים, בין תפילה לבין תפילין. וגם פה, הרי הוא לא סתם הוא כותב פטורים לתפילה והתפילין. והקשר גם הוא לא מקרי, הקשר הוא ברור. כי מהי תודעת התפילה? כיצד היא הכוונה, אומר הרמב״ם, שיפנה ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. תפילה זה עמידה לפני השם. ומה זה תפילים? שלא ישיח דעתו מהן אפילו רגע אחד. למה? כי אלו יש בהם 1 ו-20 שם של יוד, ה' ושל הראש ושל יד. מי שמניח תפילים, איזה תודה הוא אמור להיות? שמה יש עליו? שם השם. זה עמידה לפני השכינה. אתה משרה שכינה על עצמך. אדם משרה שכינה על עצמו, הוא מתרכז בזה. אתה תשיח את דעתך, אתה לא יוצא ידי חובה. וכאן אני חושב שזה כמעט ברור ברמב״ם שלא מדובר רק בצחוק וקלות ראש. מה שנראה לי קשה לחשוב זה הראש.
בהלכה קפה הוא אומר את זה.
מה?
בהלכה קפה הוא אומר את זה.
בהלכה קפה?
כלומר שכל מה שתפיין ראשו של אדם אז הוא ענה ויש המים לא נמשך בשחוק, לא נמשך בשחוק ושחה בתלה.
אין חנמי. הוא אומר את זה, אבל מצד שני זה התוצאה. אבל המצווה של תפילין היא לא אל תהיה בשחוק וקלות ראש, אלא מהי המצווה של תפילין לפי הרמב״ם? היא שלא תשיח דעתך, שתהיה מרוכז בהם. ולכן ברור לי שהרמב״ם פה מציג מודל אחר, ולא אני רק, כתבו את זה גדולי האחרונים, הנציב במשיב דבר סימן ו', חלק א' סימן ו', תשובה מדהימה. וגם אומר את הדברים האלה בעל המשכנות יעקב, הדברים והשגת האריה, זה דברים פשוטים. זה פשוט שם פה יש מודל אחר, וכאן אני רוצה לפנות לתשומת הלב לקו שאומר אותו הנציב. הנציב אומר ברי לי שצריך לראות קשר בין הרמב״מים השונים. ואם דיברתי קודם על הראש, שהראש מביא את המחילתא, דהיינו הראש מה אומר? התפילין נועדו לאדם שהולך ברחוב, זה מטרת התפילין. ולכן אומר הראש, אז איך תהיה כל הזמן תחשוב על זה? הרי ברור שאתה, לכן אומר שלא יש חוק וקלות דעת. כנגד זה, הרמב״ם באמת, בהלכה קפה, אומר דבר אחר לגמרי. כן, איך פרש הרמב״ם, למען תהיה תורת השם בפיך, כבר דיברנו על זה. הרמב״ם מפרש, למען תהיה תורת השם בפיך, מוסב על, על מה? על קדושת תפילין, קדושה גדולה היא, שכל זמן שתפילין על ראשו של אדם ועל זרועו, הוא ענה וירא, ואינו נמשך בשחוק ובשיחה ותהילה, ואינו מרהר במחשבות רעות, אלא מפנה ליבו דברי האמת והצדק. וכבר הסברנו את זה ברמב״ם, שהתפילין דווקא מכוונות למי שרוצה ללמוד תורה. אבל למען תהיה תורת השם בפיך, זה לא, אני ברחוב, לא לומד תורה, אז איך אני אהיה בתורה תמידית? אלא איך הרמב״ם מפרש את זה? אתה רוצה ללמוד תורה, מה ההפרעה הכי גדולה בלימוד התורה? המחשבות הזרות, התפילין יביאו אותך לתודעה שאתה יכול ללמוד, ובלשון אחרת, הרמב״ם פה לשיטתו, שהרמב״ם באמת מכווין את הנחת התפילין כדי לעסוק בדברי האמת והצדק, ולכן מה הוא יכול לדרוש ממך? שלא ישיח דעתו מהן, ממש פשוטו כמשמעו. כלומר, הרמב״ם באמת לא רואה לנגד עיניו את מה שהראש דיבר על זה שאתה נמצא איפה? ברחוב. הרמב״ם אומר, התפילין כל יום זה דווקא בבית המדרש, הפוך, הפוך מהראש. שהנציב באותה תשובה רוצה לקשור את זה למחלוקת של לילה. הנציב שם אומר שלדעתו הראשונים פה לשיטתם בשאלה אין תפילין נוהגות בלילה. כי במה תלויה השאלה אין תפילין נוהגות בלילה? מה זה לשמותה את החוקה הזאת? האם החוקה הזאת היא תפילין או החוקה הזאת היא פסח? ויות ורוב הראשונים פוסקים שלילה הוא זמן תפילין, אז החוקה הזאת היא פסח. בתפילין אין מימד של חוקה, אין מימד מסתורי. חוקה, אומר הנציב, זאת חוקת התורה. והמימד של תפילין הוא כולו למען תהיה תורת השם הפיכה, כמו המחילתה. כלומר, תפילין נועדו, ככה מפרש הנציב, להיות בחוץ. ויות והם נועדו להיות בחוץ, אתה לא יכול להיות כל היום בהירור על התפילין. לעומת זאת, הרמב״ם אומר שהחוקה היא תפילין, כי הרמב״ם הרי פוסק שלילה הוא לא זמן תפילין. ולכן יש פה מימד של חוקה. מימד של החוקה הוא גם מי שחושב שהוא לומד תורה, גם הוא צריך תפילין. כך מפרש את זה הנציב. ואם כך, הייתי אומר שיש פה מחלוקת מהותית על התפילין. כלומר, עלי בעדי הרמב״ם, התפילין הם נועדו למי שנמצא בתוך בית המדרש. והתפילין נועדו באמת לעשות לחמה, להעלות את רמת התודעה שלך לרמה מאוד גבוהה של מודעות, בדיוק כמו שאמרת. ולעומת זאת הראש אומר, התפילין נועדו עבור מי שבחוץ. ולכן הוא מוריד את רמת המודעות שהתפילין יוצרת. אבל כאן אז יש שני דברים. ראשית, גם הרמב״ם לא היה יכול להיות, אני חושב, עיוור לשאלה שהראש מעלה. בסדר, גם בתוך בית המדרש, אז כל הזמן אתה מודע להם? אני חושב שהתשובה לזה נמצאת באופן מאוד עמוק בלכות תפילה. אם הקישור בין תפילין לתפילה הוא נכון, ושליד הרמב״ם בפרק ד' מלכות תפילה, שם הרמב״ם אומר שצריך לכוון דעתו מיושבת, וקיים את פרק י', מה כותב הרמב״ם פרק י', מי שיתפלל ולא כיוון את ליבו יחזור ויתפלל בכוונה, ואם כיוון את ליבו בברכה ראשונה שוב אינו צריך. ויש פה דין שאומר שאם כיוונת בברכה הראשונה זה די לכל התפילה כולה. ואיך לפרש את הדבר הזה? אז כאן יש רב חיים מאוד ידוע בחיבור, שרב חיים טוען שהרמב״ם לא מדבר על אותה כוונה. רב חיים, מה שהטריד אותו זה שפרק ד' אומר שמי שלא מכוון בתפילה לא מתפלל, אז איך אפשר להגיד רק ברכה ראשונה? מרק הזה רב חיים מציע שבפרק י' מדובר על כוונה אחרת של פירוש המילות. אבל האמת תורה דרכה שהפירוש הזה ברמב״ם הוא לא מתיישב על הלב, כי רב חיים לא שם לב למבנה של לוחות תפילה. לוחות תפילה, המבנה שלו זה עד פרק ת' הרמב״ם מביא את כל דיני תפילה, פרקים א' עד ז' זה תפילת היחיד, פרקים ח' וט' זה תפילת הציבור, ופרק י' זה פרק הדיעבד עם הטעויות, זה פרק האחרון של לוחות תפילה, כי מפרק י' א' עובר לוחות בית כנסת. והפרק הזה מביא את כל הדינים של הפרקים הקודמים ודן מה קורה בהם בדיעבד. לכן זה כמעט ברור שהפרק הזה מדבר על הכוונה של פרק ד'. פרק ד' הוא אומר תהיה כל הזמן בעמידה לשני המלך, ופרק י' מה הוא אומר? בדיעבד מספיק ברכה ראשונה. ובאמת הרב סולובייצ'יק גם בגרות הגרית וגם באיש האמונה הבודד פירש את הרמב״ם הזה אחרת מרב חיים, וכשאבא שלו נוזך בו בגרות הגרית אומר לו, מה אתה לא יודע שרב חיים פירש את זה כך וכך? הוא באיש אמונה הבודד חוזר לפרש את זה כך, שזו אותה כוונה. והגרית שם מסביר את זה בשני מישורים. הוא אומר, הכוונה של העומד לפני המלך הוא בדיעבד רק ברכה הראשונה. ונשאל את עצמנו, אז איך זה חל? הרי התפילה כולה צריכה עמידה לפני המלך. אומר הגרית דבר פשוט, אם התחלת להתפלל מתוך מודעות שאתה עומד לפני המלך, זה חל בכל התפילה כולה. ככה מסביר את זה הגרית. ויש האמונה הבודד, שזה חיבור בעל אוריינטציה יותר הגותית, הוא גם מסביר כי קשה לבוא לאדם בדרישה שיחשוב כל הזמן שעומד לשני המלך. וכולנו יודעים מה כל המחשבות שלנו ב-18, נכון? הספרתי לפעם את הבדיחה על היהודי שבא לרב והוא אומר לרב, אני לא מוצא את היהלומים שלי, מה לעשות? זה אומר לו, תתפלל מנחה. הוא אומר לרב, מה זה יעזור? איפה היהלומים? הוא לחוץ כולו, תתפלל מנחה. הרב אמר, הוא מתפלל מנחה, נשמע קולנו, הוא נזכר איפה היהלומים. להתפלל זה מתכון בדוק למחשבות נודדות. לכן אומר הגרית, זה חסד. כלומר, בשפה למדנית הוא אומר, אם התחלת בתודעה שאני עומד לפני המלך,
זה חל בכל התפילה. כל התפילה נחשבת, הריון שאמרתי לך על ציץ, כל התפילה נחשבת שאתה עומד לפני המלך, גם אם פיזית בפועל לא חשבת את זה. כי אם כמו מכתב, אם אתה בהתחלה אומר אני מדבר על אלוקים, אז כל מה שיוצא לך מהפה מדבר על אלוקים, אפילו אם הפסקת לחשוב את זה קצת. עכשיו אם זה נאמר בתפילה ברמב״ם וזה מתקבל, יתיישב על ליבכם, הליבי זה מתיישב, אז אני משוכנע שאפשר להעביר את המודל הזה גם חזרה לתפילים. או בלשון אחרת, נכון הדבר שהרמב״ם בניגוד לראש אומר תפילים נועדו למי שעומד לפני השם, לא למי שעכשיו ברחוב. תפילים נועדו למי שעומד לפני השם, ואני רוצה שמה תהיה בתודעה מתמדת של השמות של השכינה ששורה עליי, כך אני רוצה. אבל באמת אתם חושבים שהרמב״ם מתכוון שכל הזמן, כל הזמן, כל הזמן? אני חושב שלא. אבל כאן המשמושים אני רוצה לפרש אותם כמו המודל של ברכה הראשונה. מה זה המשמושים? אני עושה תחנה של תדלוק, אני מזכיר לעצמי את התפילין, ועכשיו זה ממשיך להיות נוכח באותו דבר. למה אני עכשיו חושב על הרשב"א? למה אני עכשיו לא נמצא בדיוק באותו מקום? כמו עם התנועה הזאת שאני עושה אותה כל הזמן, שאני בודק רגע, כבר איבדתי דברים, לכן אני יורד מאוטובוס, תמיד מה אני בודק, אני נמצא. איבדתי משקפי שמש, פעם תמיד אני בודק אם כל מכניס משקפיים, זה נמצא, כן? עכשיו זה נמצא בפעם הבאה בתודעה שלי. כלומר, אני לא חושב שהרמה, מצד אחד אני משוכנע שהרמה מתכוון אכן מודעות מתמדת, ממש. מצד שני, אני חושב שהמודל של הלכות תפילה הוא המודל הנכון גם בלכות תפילים. שהכוונה, אתה ממשמש, כמו ברכה ראשונה, אתה מנחיח אותו בתודעה, ואז זה ממשיך להיות, גם אם אתה עכשיו לא כל הזמן חושב, עד הפעם הבאה. כלומר, הצורך הזה למשמש כל הזמן, ההצבנות הזאת, היא זאת שקובעת, אתה בעצם כל הזמן מודע לתפילין, גם אם אתה בפועל לא חושב עליו. לעומת זאת, יש זמנים שבהם אתה לא יכול למשמש, ובהם באמת מה נאמר לעצמנו? שזה נכבה. זה בית הכיסא, זה ההוא שמצטער ולא מסוגל בכלל לחשוב על התפילין. וגם הוויכוח שהיה לי אתמול עם הרב בני, אני אקח את זה גם לאדם שישן. כי האדם שישן, הנציב מפרש, לדעתי בצורה נכונה, בהלכה תדבב. שרמם אומר שאדם יכול לשאול שנת הרי בתפילין, אומר הנציב, האדם הזה יש להניח שהוא לא מקיים את המצווה, אבל הוא לא חייב לחלוץ אותם. אבל צריך להבדיל בין השאלה אם אתה מקיים או לא. ואני הייתי אומר ברמב"ם, בשנת הרי אתה לא מקיים את המצווה כי אתה לא מודע, כי רמם דורש מודעות כתנאי לקיום המצווה. אז חלק ממצווה תפילין זה המודעות הפנימית של האדם לתפילין, ויחד עם זה, זה לא הכוונה כמו שאלת הראש שהוא כל הזמן חושב, אבל זה לא הראש שיש חוק בקלות ראש. זה המודל של ברכה ראשונה. אתה ממשמש ומנחיח בתודעה, ואז זה מלווה אותך גם אם אתה כרגע חושב על הרמב״ם. או שאתה עושה עכשיו משהו אחר.
זה קשור
לעסקות
בקלות ראש.
סליחה?
זה
לא קשור. אני חושב שהרמב״ם אומר, אתה צריך להיות...
הסברנו
לרעיינית,
אבל...
רבי ניונה
פה אי אפשר.
לא, אני לא מעזור, אני לא מעזור ברמב״ם. אני לא מעזור רבי ניונה. אני לא מבין, כמו רבי ניונה מה עשה, אסף העיר את זה קודם, ציטט מהלכה כ"ה, אבל אני לא חושב שזה מה שעולה מהלכה י"ד, זה מה שבעיקר מהלכה י"ג. הרעיון הזה, שמי שאין דעתו נכונה מיושבת עליו, שהוא פטור מן התפילין, מה אתה מדמיין שזה רק צחוק וקלות ראש? כוונה אדם שלא מצליח להתרכז. זאת הכוונה. כלומר, זה ברור שהלכה י"ג וי"ד מדברת שפה שונה מהשפה של הראש. זה ברור שזה כך. ואם זאת גלעד, האם הרמב״ם אין לו משהו להציע לאדם שיוצא חוצה לרחוב? אני חושב שיש לו, וכאן נוגעים בנקודה שמאוד מטרידה אותי בראש. אני חושב שמי שעושה את הדבר הזה זה הציצית. מה המטרת הציצית? שם אותו בבגד, שהבגד הוא ממילא אתה לובש אותו. אנחנו התרגלנו שיושבים תלית קטן, אז גם ציצית נראה לנו איזה חפצה של, של מצווה. הדתיים לובשים עוד בגד, לובשים עוד... אבל בעיקר התורה, כשאתה קורא על מה התורה מדברת, אנשים הלכו עם בגד של ארבע כנפות, עשרו בהם ציצית. והציצית באמת למה היא נועדה? בוא נקשיב היטב, למה הציצית נועדה? ולא תטור אחרי לבבכם אחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. הציצית היא נועדה לאדם שיוצא ברחוב, והלב והעיניים שלו הם מסתובבים בכל מיני מקומות, ולמה זה נועד לעשות? לחסום את זה. זה נועד להגיד לא תטור, זה נועד להציל מחטא. גם התפילין יש בכל לבבך, על לבבך. היד הזה שחזר קישור ללב, זה גם זה קיים. אבל כאן אני מבין שהרמב״ם אמר עצמו, זה לא נועד רק לא תטור אחרי לבבכם,
זה לא נועד רק להציל אותך מחטא, אלא זה נועד לעשות יותר מזה. מה זה נועד? תרגיש שכינה על ראשך. זה נועד לקחת אותך למקום גבוה יותר, למקום של הלכה קפה, שמפנה ליבו לדברי האמת והצדק, וזה שאתה נמצא פה באיזושהי תודעה עמוקה של קרבת אלוקים. כלומר, גם הרמב״ם, הייתי אומר, אני משוכנע שיש לו מנגנון כלפי חוץ, המנגנון של הציצית. מה שאני קצת חש בראש, ואצל לא מעט ראשונים פה, שהם קירבו את התפילין לציצית. שהתפילין והציצית הפכו להיות דבר מאוד מאוד דומה. אבל דווקא הלב בשני המקומות, טוב, הלב בתפילין הוא קצת חלש, והייתי אומר דווקא שהם באמת שונים אחד מהשני. מה שהראש מסביר פה תפילין, לי נראה יותר שהוא יותר מתאים לציצית.
זאת אומרת, הוא רוצה לצאת מהמקום של תודעה, כל זה מתנשבת אל משהו בחיים?
מה זה?
היא רוצה לצאת מהתודעה של משהו לחוץ כזה, למשהו יותר זורם בחיים?
כן. ובוא ננסה לקשור את כל הדברים יחד, וזה משפט סיום, ומחר נלמד על יד, שדר, השמאל ועל הכל ביחד. ספה גם קיבורת מחר, כאילו, נימור כל סוגיית היד.
נמחה
שופלי. לא, שופלי אתמול. מה שהייתי מציע את הדבר הבא, אני מאוד מתחבר לרעיון שהתפילין צריכות להיות תמיד. תמיד מקושר לעבדת השם, תמיד. ומעבר השני יש מודעות מושלמת לשני היבטים. א', שאדם לא יכול תמיד להיות במודעות, וב', שהחיים יש להם קפיצות ושהדברים הם, אדם חי בכל מיני ספרות. ולכן מצד אחד בלילה אין תפילין, אבל בלילה אתה יכול להיות עם התפילין, או בלילה אתה שומר על התפילין. כלומר, הדבר הזה הוא נוכח בצורות שונות. אני חושב שהסוגיה של המשמוש בתפילין היא מציפה באופן מאוד מאוד מהותי גם את הנקודה הזאת. כלומר, אני מצד אחד, התפילין לפי הראש, כאמור, העיקר שלא תשכח אותם, והוא הרבה יותר קרוב למודל שבניתי קודם. אני חושב שהרמב״ם פה לקח את המודל הזה לצד אחד יותר קדימה, הוא בא ואומר לך, כן, אני כן רוצה הנכחה יותר משמעותית, רוצה שתהיה מודע, וזו מטרת התפילין. אבל גם הוא יודע שגם שאתה לא יכול להיות ברמת מודעות כזאת, זה לא שהתנתקת מהתפילין, אלא שומרים עליהם. כלומר, אני חושב שבסופו של דבר יש פה מודעות שלמה לרצון שזה יהיה תמיד, והידיעה ברורה שיש גם זמנים איכותיים יותר וזמנים פחות איכותיים. כן, כשאוהד הזכיר לי שהגיע הזמן לדבר על דבר מאוד ברור ברמב״ם, וזה שאיפה הולכות תפילין נמצאות? בספר אהבה. מה מכנה הבונה את ספר אהבה? אז הרמב״ם כותב את זה במפורש בהתחלת משנה תורה, שהוא בא להסביר איך הוא בונה את הספר. אז הוא אומר, ספר שני יכלול בו המצוות שהן תדירות שנצטווינו בהן כדי לאהוב את המקום ולזוכו תמיד. ספר אהבה זה מצוות תדירות. מאיפה בא הרעיון התדירות של ספר אהבה? זה בא פשוט מאוד מסוף הלכות תשובה, שזה הסוף של ספר מדע. מה אומר הרמב״ם בסוף ספר מדע? רק נמצא את זה רגע. כלומר הרמב״ם, אני מקריא, כיצד היא אהבה הראויה? הוא שיואב את השם אהבה גדולה יתרה רבה עזד מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בה תמיד, כאילו חולה אהבה שאין דעתן פינויה מאהבת אותה אישה שהוא שוגה בה תמיד. יותר מזה, תהיה אהבת השם בלב אוהביו שוגים בה תמיד. אז האידיאל התורני של להיות שוגה באהבת השם תמיד הוא אידיאל גדול, שספר אהבה, שהוא פשוט העמוד הבא בספר, הוא מה הוא נועד להציע? את המסגרת שבה ההלכה מציעה לאדם איך הוא מגשים את התמיד הזה. איך תהיה שוגה באהבת השם תמיד? על ידי, אני חוזר, המצוות התדירות שנצטווינו בהם שלאהוב את המקום וזוכו תמיד. כשאני מתבונן בלב של ספר אהבה, אני מבין את הסוד של הציץ של רבי שמעון, או את הגמרא במנחות דף צדיק ט', תמיד לא אומר שכל הזמן השפתיים שלי מלמלות תפילה, או כל הזמן אני מקיים את כל המצוות של הספר הזה. ותמיד הכוונה שזה עוטף את מעגלי החיים של האדם, שזה עוטף את המודעות שלו, לא שבפועל הוא מקיים. ולכן מה יש? קריאת שמע. מה קריאת שמע אומר? שוך בך ובקומך, תחילת היום וסופו, אני עושה מעטפת של אמונה ליום. מה תפילה אומר? תפילה אומר, בכל חטיבה של היום אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, וכבר הזכרנו את הרב סבת, עוד אמרנו, ואתה כל יום עושה משהו, זה תמיד בחיים שלך, לא כל היום, אלא כל יום. אני ממשיך. תפילין זה הנכחה מתמדת שהוא גם כל יום, אבל הוא גם, ופה באמת יש שאיפה לרמה גבוהה יותר כל היום. בוא נגיד את הדבר הבא, אתה לא יכול להתפלל כל היום, הוא לוואי יתפלל אדם כל היום כולו, אתה יכול שיהיה מונח עליך כל היום תפילה, כדי שבו זמנית מה תעשה? עוד דברים. אז אומר לי הרמב״ם, רגע, אז אם בו זמנית עושה עוד דברים, שואל הראש, אז התפילין לא עושה כלום? אז היום דיברנו על זה, אתה יוצר נוסחה שזה עליי תמיד, זה מאפשר לעשות עוד דברים ואני מודע, אז הראש הלך לכיוון שהלך והרמב״ם הלך לכיוון שהוא הלך, אבל מבחינת שניהם זה חלק מרעיון התמיד, זה תמיד עליי, לא לדבר תמיד. כלומר פה ממש אתה מוצא את הפתרון לה, איך אתה עושה בבוא זמנית, איך אתה תמיד עושה משהו ועדיין עושה עוד דברים. זה בדיוק המסגרת. ברכות זה המפגש עם כל דבר בעולם, אתה מברך. ציצית שנימד אותו בעזרת השם, הוא גם במקום הזה. היום הצעתי להשאיר אותו במקום קצת שונה מתפילין, אבל הוא ודאי מחובר אליו. היחיד שהרמב״ם לא מבין מה זה מילה, וזהו, הוא מביא את הירושלמי בברכות, הוא מילה בכלל לפי שירות בבשרנו, להזכיר תמיד בשעה שאין שם לא תפילין לא ציצית חלצה בהם. ובסופו של דבר הרעיון הזה של התדירות יחד עם המודעות למורכבות של חיי אדם, אני חושב שזה הסוד הגדול שהסוגיה כאן מחפשת אותו. ובתוך זה יש מצד אחד כיוונים שונים שהראשונים הלכו עליהם בצורה ברורה, אבל אני חושב שהם כולם מודעים למורכבות של המצב האנושי ולחיפוש של איזושהי נוסחה. אני חושב שהרמב"ם ירא תפילין גבוה יותר מהראש מבחינת כאילו למה הוא רוצה לקחת אותך, מה הוא רוצה לקדש אותך.